חבל על הזמן של השיעור.
אנחנו עוברים לספר הכוזרי. מאמר ראשון, פסקה סמך דלת. כן. טוב. אפשר? פסקה סמך דלת בכוזרי.
אנחנו
מתחילים פשוט. וכי דבר זה מחייב אותנו כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו. אז אני רוצה היום להחליף את השאלה. אני רוצה להחליף את השאלה בשאלה מודרנית יותר. וכי דבר זה מחייב אותנו כי לא נאמין לדברי המדענים בחוכמתם. כי אריסטו נתפס באותה תקופה כמדען האבסולוטי. כן? נו, אז מה עושים?
פסקת המדען הראשי.
כן, טוב, אבל המדע בינתיים התקדם קצת, ברוך השם, ונשאלת השאלה, מה אנחנו עושים עם דברי אותם חוקרים שאומרים מה שאומרים? אני שואל.
אני אגיד את התשובה שלי. אם זה מה שמבינים היום בעולם, אם זאת ההבנה שפחות יותר מוסכמת על רוב המדענים, זה מה שמבינים היום, אני מקבל היום. ככה, אני מבין את המציאות היום בצורה מסוימת.
כן, טוב. יש עמדות נוספות, נגיד. סמך דלת. יש עמדות אחרות?
ההתקדמות בעולם אולי סותרת את הדעה של
אריסטו. של?
של אריסטו.
לא, לא, זה ברור, מה זה לא אולי, זה כבר אריסטו נשכח מזמן.
מה הייתה השאלה?
עברנו כמה תהפוכות, אנחנו חיים בעידן של הבנה שונה לחלוטין של המציאות. אנחנו בכלל שואלים שאלות היום לגבי המציאות, האם יש דבר כזה מציאות?
מציאות עולה על כל הדמיונות.
לא, 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 לא במובן הזה, שפשוט עד לא מזמן, אם אנחנו שמים את זה על הסקאלה של מאריסטו עד היום, בוא נגיד לנו, מה-18, כן? 17-18. מישהו שהיה בא ואומר שאם היה קיים מכשיר שמאפשר לראות דברים מסוימים, היינו רואים מציאות אחרת לחלוטין, האדם היה נתפס כהזוי לחלוטין. טוב, היום, מה, מיקרוסקופ מגלה עולם ומלואו, כן? שיורדים עוד בהשכלה למטה ועולים בהשכלה למעלה, מגלים דברים שבעין אני לא יכול לראות.
היה חושב על הננו.
כן? נו, אז מה זה מציאות? זאת שאלה.
יש מציאות מדומה.
לא, לא, היא לא מדומה. המציאות שלנו היא מדומה.
זה לא היה כזאת.
לא, אז שוב, אני לא רוצה לעשות באיזה דברים כאלה.
אמרנו גם בשום מקום, אין מחלוקת במציאות.
כן, אבל מה המציאות?
המציאות משתנה,
יותר מדי מהר. לא, שוב, זה לא קשור. מה המציאות?
מה שאתה חווה.
שמה?
מה שאתה חווה. מה המציאות?
לא, אתה יכול לעשות דברים ולא
מציאותיים. מה היא מציאות? זאת שאלה. לא, שאלה לא פשוטה, לא... אי אפשר... ויש לזה השלכות חבות. למשל, ניתן דוגמה. מתנאים כבר שנתיים, שלוש, ויכוח הלכתי לגבי שבת, הלכות שבת. סביב טכנולוגיה חדשה, לא כל כך חדשה, זה נקראת RFID. RFID. Radio Frequency Identification.
רב, קדש לכם? מה?
רב קו? RFID. בין היתר. טוב, קודם כל נתחיל מהיסוד. מדוע אסור להדליק חשמל בשבת?
מלאכה.
מה זה מלאכה? זה לא תשובה.
זה משהו חדש, אתה עם החבר.
היום רואים שזה משום בונה.
זה בניין. אבל,
כי אש, בזמנו דיברו על אש, ואז אפילו היה פיינשטיין, מישהו בארצות הברית ש...
לא, לא, הדעה של רוב הפוסקים זה אכן שיש כאן אש. אני לוקח אמפולה רגילה, אני עוד יודע מצייר. יש בה שני חוטים. כשהחשמל עובר, כאן...
אני מדבר על לדים.
על לדים זה עוד פשוט. זה מדלק אש. יש כאן תופעה פיזיקלית. יש תופעה פיזיקלית שגורמת לכך, בגלל ההתנגדות של המעבר של האלקטרונים החופשיים בחוץ, אז הטמפרטורה עולה, ואז יש פליטה של מה זה אש.
נכון.
ניצוץ משהו? אם ניצוץ אוי ואבוי, זה מקצר. יש פליטה של פוטונים, שזה החלקיק של האור. בסדר. טוב. ואז יש איסור. בסדר? טוב, זה הפעולה. אז לדים, יש בה שאלה, כי אין שום פליטה של שום... סליחה, אין שום... התלהטות של שום דבר. יש פליטה של פוטונים, כן, אבל הקטע הזה חסר. אבל כאן יש לנו טכנולוגיה הרבה יותר מעניינת. שני חלקים. יש צד אחד ששמו עליו אנטנה. והאנטנה הזאת כל הזמן משדרת גל.
גל זה דבר שנושא אנרגיה. ואת כאן בסדר? טוב.
האנרגיה הזאת נתפסת על ידי הצד השני. הצד השני זה כרטיס הרב-קו שלכם, למשל. האנרגיה הזאת מגיעה לכאן, והיא מתורגמת, לא, לא מתורגמת, זו המילה הנכונה. ובעזרת האנרגיה הזאת, על ידי תופעה פיזיקלית ידועה כבר לפני כמה עשרות שנים, אפילו יותר מזה, יוצרת כאן, על הכרטיס, זרם חשמלי רגעי, שמספיק כדי לקרוא את האינפורמציה. הנמצאת, הנשמרת על הכרטיס, ולהחזיר תשובה לשולח. בסדר?
יש כאן משהו מגנטי?
לא הזכרתי את המילה מגנט. בסדר?
דרגל.
טוב, משתמשים בטכנולוגיה הזאת לכל מיני דברים. מישהו שראה למשל את הכתבה על החנות החדשה של אמזון, שאנשים עוברים עם העגלה בלי... זה אותה טכנולוגיה, בסדר? זה בעתיד, בכל סופר, בסדר? לא יהיה יותר קופאיות.
כן, ראיתי, ביקשו
גם לא יהיו תורים.
אבל נחזור לשבת. אני בבית מלון. נותנים לי כרטיס כזה בקבלה. בסדר? להיכנס לחדר שלי. אני מגיע לחדר. אני לא צריך להצמיד כמו היום את הכרטיס, כי אז יש קורא אופטי וחזרה לחוט שלנו וזה אסור. זה גם...
לקרב.
לא, אני עובר. אם אני במחד של נגיד מטר...
זה קוראים את כרטיסי האשראי שלך בתוך התיק.
לא, לא, לא.
יש דרך אגב מכשירים שיכולים לקרוא לך, זה... סיפור בפני עצמו.
יש הרבה אגדות גם כן. אני עובר, זה אני, זה נמצא עליי, אני לא עשיתי שום פעולה. והדלת נפתחת. מותר או לא?
יצאת בבן חדש. ממצב אחד הפכת למצב שני, זה המלאכה בעצם, לא? לרגע שיצרת משהו אחר, או ביצרת משהו
שני. מה אני ביטלתי ומה אני יצרתי?
יש רבנים היום שמתירים את זה.
יש רבנים, אני אומר, מתנהל סביב הדבר הזה, זה דווקא ויכוח מאוד מאוד מעניין מבחינה הלכתית. זה כבר התחיל לפני שנתיים שלוש, שסוף סוף התחילו להתעניין במה שקורה בעולם.
אחרי שפתרו את הבעיה המוסרית,
כי אפשר להתחיל. בגלל השאלה שלך, אני מוצר לך מלכתחילה לצאת את אותו כלי שפותח לך את הדלת שאתה עובר. מה זה, לא יודעת אם זה
מוקצה
או לא, אבל...
למה מוקצה? מה מוקצה בזה?
ושאני מחזיקה את או אני לא יודעת מה, למה מוקצה בזה?
מה מוקצה?
זה משהו שיוצר משהו, מצב אחר.
איזה מצב אחר?
זה כל הזמן שופע, זה כל הזמן מוציא את האנרגיה הזאת, כל הזמן.
אין אומרים שהמצוות
התבטלו לעתיד לבוא. אני לא יודע.
בחפת רחוק.
שלא יצטרכו לקיים מצוות. מה הפוינט כאן? הפוינט כאן היא כפולה. הזרם הרגיע הזה, איך אני מתייחס אליו? כן? הדבר השני, איך אני מסתכל על כל ה... זה מבחינת הדיון ההלכתי. תשובה לשאלה הראשונה היא, לא יצרתי שום דבר, לא חידשתי שום דבר. לא בא משהו חדש לעולם. ולכן התשובה לשאלה הראשונה היא, אין לזה שום השלכות לגבי שבת, וזה מותר. בסדר? ניצלתי אפשרות שהבורא נתן
כדי להשתמש
בצורה יעילה בדברים האלה.
אבל
הדיון הוא האם יש כאן עובדים דחול או לא. זה הדיון מבחינת ההלכה. אז מי שרוצה לבוא ולהגיד שבסופו של דבר כך אנחנו נתיר כל דבר, אז עושה. ומי שרוצה לבוא ולהגיד שאין בזה שום חשש, אז מתיר. ויש מצבי ביניים. זה מותר לחיילים כדי להיכנס לבסיס או לבית חולים כדי לתפקד וכו', אבל סתם אדם, אנחנו נגיד, אסור. טוב, שאלה נוספת, מה עושה יהודי בבית מלון? בשבת. לא, לא, יש גם כאלה ששואלים את השאלה הזאת, כן, מה...
הוא הולך לשבת הגדול לפסח.
אני לא יודע, מה... כשלא רוצים לדון בגופו של עניין, אז נמצאים כל מיני שאלות צדדיות, ועוסקים בדברים.
יש כאן
בעיה.
למה בינוביץ' דרך אתה מתיר עם הכרטיס של היום שמדליק לב?
הרב בינוביץ' גם, הרב גם בינוביץ' גם מציע במקרה הזה.
טוב, הוא יותר.
לא, זה בסדר, הוא גם התייחס למקרה הזה, בסדר.
לא, כי יש כאן באמת שאלה. זה הדיון ההלכתי, הוא מאוד מעניין כזה, אבל הוא לא נוגע לשורש הוויכוח לגבי מה זה מציאות.
אז אריסטון ניסה לתאר, לפי מיטב הבנתו, המציאות, כפי שהוא תפס אותה, כן? היום יש לנו תפיסה אחרת.
מופשטת הרבה יותר, מורכבת הרבה יותר, שגם מחייבת אותנו לשנות את ההגדרות של הזמן ושל המרחב, וגם לשאול את עצמנו לגבי המושג של טבע. כוזרי מביא את הדיון במושג הטבע בעמוד הבא. אני רק רוצה קצת בפסקה עינווה והלאה, ואני רק רוצה להקדים קצת את המאוחר. כאשר אנחנו מדברים על הטבע, למה אנחנו מתכוונים?
חוקים.
מה אופי החוקים האלה?
קבוע.
דטרמיניסטי, כן. כולם מסכימים?
יש יוצאים מן הכלל?
לא, אין יוצאים מן הכלל. חוק שיש לו יוצאים מן הכלל הוא לא חוק.
יש חוק אחד כזה.
איזה?
חוק שאין שום חוק שאין לו יוצאים מן הכלל.
לא, זה עניין של הגדרה לוגית.
אבל רגע שיש לך חוק הזה, הוא היחידי שאין לו יוצא מן הכלל.
לא, זה העניין של הגדרה לוגית, כן. שום דבר לא יוצא מן הכלל. אם יש לי חוק, זה חוק. הוא צריך לחסות את כל המקרים וכל התופעות. אין שום חריגים, זה אומר שהחוק לא תקף. כן, צריך לתקן אותו. אז אם מתקנים, זה אומר שיש חוק חדש. בסדר? אבל נעזוב את הוויכוח הזה. זאת אומרת, התפיסה של הטבע היא תפיסה של אוסף של חוקים דטרמיניסטיים, שחלקם אנחנו מכירים, חלקם אנחנו נגלה. זה מה שהמדע אומר. כן? טוב, אלא מה? שמזה בערך 100 שנה אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו לגבי כמה דברים. למשל, מה אנחנו עושים עם מידה, עם מושג שנקרא אקראיות? איך אנחנו מתייחסים לאקראיות?
מה ההסתברות
שמשהו כזה יקרה? בסדר.
אני
משתמש
באיזשהו
מושג מתמטי
נקרא לו
ומציא את
ההסתברות עליו.
בסדר. שאלה. מה מקור האקראיות הזאת? האם היא תוצאה של חוסר ידע מצידי או משהו מובנה? אני אחדד את השאלה. כולנו מכירים את המשחק שאני מוציא מהכיס מטבע, אומר יש שני צדדים למטבע, ואני זורק באוויר ואני שואל את השאלה, נו, איזה צד? שתי, לא, שלוש קודם כל. מי אומר שזה לא יכול ליפול ככה? טוב, נעזוב את המקרה המסובך הזה.
בסדר, זה אקסופזי,
50-50. כן, אבל למה יש הסתברות כאן?
כי אתה לא יודע מה התוצאה, אתה לא יודע איך ליפול.
למה, סליחה?
אתה לא יודע איך ליפול, זה או זה או זה.
אם מה שאתה אומר, נכון, אני מהרגע הזה לא נוסע יותר באוטובוס, לא ברכב, לא עולה על מטוס.
התחפשתי לתאונה.
אם אני לא יודע, אז יש בעיה.
אני לא יודע. אני יודע שיש לי 50% סיכוי ליפול על עץ או על פל.
אז אני לא עולה למטוס.
למה? שם יש
לך
אחוז יותר קטן, אחוז אחד מתוך.
לא, כי משהו בא ואומר, יש בצורה מובנית אי ידיעה מסוימת. אני לא מוכן לקחת את הסיכון הזה, סליחה, גם אחוז אחד.
אחר, לוקח סיכון של אחד.
אבל זה לא נכון מה שאתה אומר.
איך אפשר איך אפשר להיות בטוח?
אה, כי זה שאני לא יודע על איזה צד זה נפל, כן?
לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא,
לא,
לא, זה בגלל זה שאני עצלן. לא, 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 לא מיליון פעם ולא זה, לא, לא, ממש לא.
זה בגלל שיש שני
גורמים. לא, לא, ממש לא, כי יש כל כך הרבה גורמים בניסוי הזה. יש את צפיפות האוויר באותו יום, החום בדיוק בזה ועוד זה, שאני אצלן ולא בא לי להתחיל לחשב את כל הנתונים, לקחת אותם בחשבון, אבל זה דטרמיניסטי לחלוטין. דטרמיניסטי לחלוטין. אני הייתי מגיע כי הכל מתנהג ומתנהל על פי חוקי המכניקה אפילו של ניוטון. שום דבר לא אקראי בדבר הזה חוץ מהעצמנות שלי.
כמו בקזינו, יש
מישהו מרוויח. כמו בקזינו. זה אותו דבר, אין שום אקראיות, זה רק תלוי במהירות ובזווית ובמידת החיכוך בין הכדור ובין... הכל נתונים שאפשר, אם מישהו היה מתעניין בדבר הזה, היה מחשב אותם ומגיע לזה שמספר 8 זוכה. אבל תוך כדי סיבוב של ה... אין לך זמן לחשב את כל הדברים האלה, אתה תחזור בעוד שנה, שנה וחצי, עם התוצאה 8. אז מה אומרים? אין שום דבר אקראי בדבר הזה.
בעל הקזינו לא מאמר.
בסדר, זה חשוב מאוד להבין את זה.
מישהו עשה את
המיצוי הזה? אפשר לעשות את זה, מה הבעיה? זה מכניקה פשוטה, הכל תמיד ב-י"ב אמור לדעת לפתור את הבעיות האלה.
אבל עובדה שדווקא בתובדים בשיעורי סטטיסטיקה לא מדברים על זה, מדברים על ההסתברות של, כי לא לוקחים את הגורם האלה בחשבון.
אבל המקור של האקראיות הזאת זה העצלנות, בסדר?
אוקיי.
בגלל המורכבות של הבעיה, ולא אוהבים בעיות מורכבות, אז אומרים, יש כאן הסתברות 50-50, ובסדר, נו מה. אוקיי. אבל מה שגילו לפני 100 שנה לערך, זה שיש אקראיות מובנית. מסוג אחר לחלוטין. והאקראיות המובנית הזאת היא בעייתית. כי היא מחייבת אותנו באמת לעשות תכנות מחדש של כל השכל שלנו.
מה זה אקראיות מובנית?
זה האקראיות המובנית של הפיזיקה הקוונטית.
כן, האלקטרונים.
ויש שאלה יותר מעניינת אפילו, והיא שאלה מדוע ברמה שלי המקרוסקופית אני לא רואה את האקראיות הזאת.
אולי
כי
לא
הייתי
יכול
לשאול ככה. אני לא יודע. לא שאלתי אלקטרון איך הוא מרגיש. זאת אומרת, יש באיזשהו שלב, כל האקראיות הזאת נעלמת, ובכל זאת אנחנו משתמשים בה כל יום. כל האלקטרוניקה המודרנית מבוססת על הדברים האלה, ומכיוון שכל אחד מחזיק מחשב, טלפון כזה או אחר, מיקרוגל ועוד כל מיני מכשירים כאלה בבית, אז הוא שחקן גדול מאוד, שליש מהכלכלה העולמית מבוססת על הדבר הזה. שזה לא מעט.
סליחה שאני זה, אבל אני פשוט גם מתעסק בתחום הזה, זה מעניין אותי. אתה אומר שבעצם כל, אני חושב על זה שאלה שקשורה לתחום שלי, כל נתונים שאני מקבל, אני יכול בעצם להוציא מהם תחזית, שתהיה מדיוק להחליט, במידה ואני לוקח בחשבון את כל המשתנים שיש לי? זה יכול להיות אלף ואחד דברים, זה יכול להיות שוק ההון, זה יכול להיות עכשיו מחירי הבתים ויחסות, אלף ואחד...
בוודאי, בוודאי. הנעלם הגדול זה המורכבות.
של המודל שאתה בונה בעצם על נתונים.
בוודאי. זה כל כך מורכב שעוד לא ימצאו מחשב שמסוגל לטפל בכל הנתונים. יכול להיות שיום אחד יבוא.
טוב, עושים את זה היום.
בסדר, אני אומר. יכול להיות שיום אחד זה יבוא. בסדר? אבל אין שום דבר מובנה בדברים האלה, אלא תעשה רשימה כמעט אינסופית של נתונים, שצריך לקחת אותם בחשבון, שההשפעה של חלק ניכר מהנתונים האלה שולית לחלוטין, ולכן אתה אומר, מוחק, 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 ואז אתה נשאר עם משהו מקורב בצורה זו או אחרת, אבל המודל הוא לא מודל סטטיסטי, הוא צריך להיות מדויק, מדויק, בסדר? זה רק עניין של אמצעים. איזה אמצעים עומדים לרשותי כדי להגיע למדויק כמה שיותר, אבל אני יודע שיש רק פתרון אחד. עכשיו, זאת השאלה הגדולה. מכאן אנחנו מדברים משהו מובנה. אבל משהו מובנה ש... בסקאלה מסוימת של המציאות, נעלם. זה הדבר המעניין. יש כאן באמת שתי שאלות יסודיות. מה זה האחריות הזאת? ועל זה התנהל ויכוח מאוד חריף. בין מצד אחד, מה שנקרא אסכולת קופנהגן. ומצד שני, איינשטיין וחבריו. מכאן המשפט המפורסם של איינשטיין, האל לא משחק בקוביות.
המקריות?
לא, 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 לא מקריות, אקריות. זה משהו אחר. אבל זה ויכוח שכבר הוכרע בשנות ה-60 לטובת האסכולה של קופנהגן. מבחינה מדעית, כן. עם הוכחות.
למה
קוראים להם אסכולת קופנהגן, כי
הם היו...
כי בין היתר, באסכולה הזאת, היה אדם חשוב מאוד שנקרא נילס בור, שהוא מקופנהגן. והוא הוביל את את ההבנה הזאת.
זה לא עם
הניסיון
הזה של החתול?
לא, לא, החתול זה אחד מהגלגולים של הוויכוח. בסדר.
השפיע על החתול.
כן.
אני קראתי פעם איזה ספר.
בסדר.
הקוונטים שלא מבינה כלום.
בסדר. לא, לא, זה בגלל נילס בור שהיה דני. כן, אבל שם יש אייזנברג, פאולי דיראק, כל ה... או לא, כל.
הוא לא שכנע את
איינשטיין.
מה הוא היה אומר היום על תורת הקוונטים?
מי?
איינשטיין.
היה אומר שהם צודקים. אם הוא היה חי עוד 10 שנים, הוא היה רואה את ההוכחה. בסדר. זה לא משנה את העובדה שהמאמר שלו, שהוא המאמר נגד השיטה הזאת, הוא המאמר שנקרא הכי הרבה פעמים באינטרנט עד היום. אתם יכולים לקרוא אותו, נקרא EPR, על שם שלושת המחברים שלו.
רגע, איך הוא נקרא?
EPR, איינשטיין, פודובסקי, רוזן. בסדר?
אני קראתי את רוזן.
אז, שאלה יסודית, באמת, מה זה האקריות הזאת? בסדר? ולמה היא נעלמת? אני אוסיף עוד שאלה. הזמן הוא הפיך או בלתי הפיך? למה הוא הפיך?
משנייה לשנייה,
דברים
יכולים
להשתנות. לא, זה לא נקרא הפיך. הפיך זה אומר שאני יכול...
אפשר
ללכת
אחורה בזמן.
כן. מה? הפיך או לא? לא, אז מה זה המושג של התשובה?
זה הפיך.
אז מישהו בא ושואל שאלות, נו, אתם הדתיים, עם התשובה שלכם, שאתם אומרים, לא, אין לי האיש הזה ששבר את הקד. מסקנה, אני לא צריך לשלם. אפילו הדיין לא מאמין לו. אומר לו שקודם כל שלם, אחר כך נדבר. אז מה זה ההמצאה הזאת? זה סתם אמירה, יפה, שירית.
השאלה, באמת, הזמן הפיך או לא הפיך? למה? מה גורם לזמן לא להיות הפיך? מה? תשובה רגילה שבדרך כלל אתה יודע, המורה שלי בפיזיקה ובמדעים בתיכון כאשר היה מצייר את ציר הזמן היה שם חץ. זה תשובה דיבילית, אבל השאלה למה הוא שם את החץ? אבל למה זה ממשיך תמיד ככה? למה? למה? שאלה, באמת.
יש רק
התקדמות. אבל למה יש רק התקדמות? אני מסתכל על המשוואות של הפיזיקה. כן? שמענו עוסקים הרבה בדבר הזה שנקרא הזמן. ואני מסתכל על המשתנה שמייצג את הזמן בכל המשוואות האלה. ואני רואה ששום דבר לא הופך את המשתנה הזה, לא מאלץ אותי להגיד שזה בלתי הפיך. הכל הפיך. אני לוקח את הדוגמה פשוטה של של ניוטון, הנוסחה של הדינמיקה של ניוטון. אני אומר, סך הכל הכוחות המופעלים על משהו זה שווה למסה כפול התאוצה. תאוצה זה הנגזרת השנייה של הזמן. אני מחליף כאן T במינוס T, לא קורה שום דבר. אז למה אתם אומרים שהזמן הוא הפיך? הוא בלתי הפיך?
זה ברמה המתמטית, זה ככה, ברמה המציאותית יישומית, זה לא ככה.
למה? למה?
כי ההפיך הוא בזמן אחר, הוא לא בזמן שקרה אחורה. בזמן של... אתה יכול
לתקן
קדימה, אתה לא יכול
לתקן
אחורה.
אני שואל, למה?
זה עניין של אמונה? או זה עניין של עובדה מדעית?
עניין של פיזיקה.
איפה? איפה בפיזיקה אני רואה את הדבר הזה?
כמו שאומרים בסרט, בחזרה לעתיד.
מה? איפה אני רואה? באמת שאלה... שאלתית, כן? כי יש חוק שנקרא החוק השני של התרמודינמיקה. התרמודינמיקה. זה סביב המושג של אנתרופיה. מה זה אנתרופיה? הבלגן. זה כמעט הזה, אבל אפשר לתת לזה שתי הגדרות. ההגדרה הראשונה היא... לא, זה ההגדרה השנייה. זה לא חוסר סדר, אבל שנייה. ההגדרה הראשונה היא שהאנתרופיה זה משהו שמודד את ההסתברות של כל המצבים ברמה המקרו.
זה
הגדרה
של החוק השני,
זה דינמיקה
של המושג
אנתרופיה.
של
המושג אנתרופיה. איך אתה רוצה לראות? תגידו לי.
לא, את
ההגדרה
הזאת שאמרת
רגע? ההגדרה זה מה שמודד את ההסתברות של... סך ההסתברות של כל המצבים ברמת המקרו. כן? ההגדרה השנייה זה מידת או מדד האי סדר במערכת. והחוק השני אומר שהאנתרופיה רק יכולה לגדול במערכת סגורה. כאן המרכיב של הבלתי הפיך נכנס. כן, בסדר. אני לוקח
קופסה, שם גז בקופסה, יש כל מיני מולקולות, מולקולות זזות כל הזמן. אני מחמם את הגז בפנים, הטמפרטורה עולה, נכון? אם היא עולה,
זה זז יותר מהר.
האנטרופיה עולה. לא, לא, האנטרופיה עולה. לא, זה לא יודע מה זה אנרגיה פנימית. לא, זה אנטרופיה זה נקרא. זה לא נקרא אנרגיה פנימית.
אז זה עולה. זה מה שהופך את המשוואה הזאת שלא קשורה בכלל את הממד הזה של הזמן לבלתי הפיך.
אבל החוק הזה מופיע אר ורק ברמת המקרו. ברמת המיקרו אין דבר כזה זמן בלתי הפיך.
ככל שאני עולה בסקאלה, עד הסקאלה שלנו, המציאות כפי שאנחנו תופסים אותה, באיזשהו שלב מופיע החוק הזה.
מהמיקרו.
מהחלקיק הבודד, להרבה חלקיקים, כן? החוק הזה פתאום מופיע. זה מעניין.
זאת אומרת, זה לא עניין של אמונה, זה עניין מדעי. מבחינתנו, אכן, המציאות היא דטרמיניסטית. רוצה, לא רוצה, אני חי בסביבה שהחוק השני של התרמודינמיקה, גם הראשון אפשר להירגע, תקפים. אבל אם הייתי חלקיק בודד, והיו שואלים אותי, נו, מה אתה יודע על הדבר הזה? אני לא יודע על זה כלום. אני יכול להיות בכל מצב שאני רוצה. אני יכול להיות פה ושם בו זמנית. אגב, לא רק בשתי מקומות, באינסוף מקומות אני יכול להיות בו זמנית. ואם אתם שואלים אותי איפה אני נמצא, אני אגיד לכם, תשובה אצלכם לא אצלי. כל עוד אני לא מודד, אני הצופה לא מודד ושואל את השאלה איפה אתה נמצא, אני יכול להיות בכל מקום אפשרי.
לא כל כך הבנתי את הסיפור, איך אני יכול להיות בכל מקום?
זה אומר שאת לא חלקיק.
לא, זה לא בראש של הבן אדם, זה תלוי בפעילות של הבן אדם.
אני חלקיק. אתם יכולים לשאול אותי גם שאלה אחרת, למשל, מאוד לא פחות מעניינת. מה הגודל שלי?
כל גודל שאתם רוצים.
כחלקיק, איך אני תופס את עצמי?
אני אלקטרון, אז אפשר לבוא להגיד, אני לא יודע מה. 10 בחזקת מינוס 16 סנטימטר, או אני יכול להגיד, אני מטר. זה טוב למי שרוצה לעשות דיאטה.
אז עניין, איך אני תופס את עצמי?
לא, איך השני?
איך השני?
מודד. מודד. זה עולם מופלא, לא? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שיש לנו בעיה, כי אנחנו רגילים לחשוב על שני דברים כדבר אחד. מצב המערכת, באיזה מצב אני נמצא כרגע, איפה אני נמצא, כמה אני שוקל, מה הגודל שלי וכו', כן? כל המשתנים שמגדירים את המצב שלי, כאילו מבחינה סטטית. ומהצד השני, מה יקרה איתי בעוד שנייה? ההתפתחות הדינמית של המערכת. ואנחנו אומרים, זה שני דברים שהם קשורים בטבור. לא עוד. הלקח הגדול של כל הפיזיקה המודרנית הוא שאתה, אם אתה חוקר משהו, תחליט מה אתה רוצה. לדעת את המצב הנוכחי של המערכת, או לדעת ההתפתחות שלה. או, לא ו. זה התרגום המעשי של עיקרון הרי ודאות של אייזנברג. בוודאי, 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 ואתה משתמש בזה יום, יום, שעה, שעה, רגע, רגע. עזוב את הנוסחה המתמטית, היא לא חשובה כרגע, העיקרון. וזה עיקרון שעובד. או שאני יכול להגיד לך מי אתה, או שאני אגיד לך מי תהיה. לא. ניתקו את הקשר הזה לחלוטין.
יכולים להיות שני אנשים, אחד יחקור
מי אתה, אחד יחקור. כן, אז כל אחד יקבל תשובה, אבל שניהם לא יכולים ביחד להגיד, יש לנו תשובה מושלמת. שלמה. זה מעניין.
אבל איך אפשר לחזות מי אתה, כשאתה לא יודע ביסוד?
כי אני כל דבר.
אז אני סתם
מכניס
את
הנתונים
שאני
לא, יודע? לא, לא, לא. אני בו זמנית חי ומת. זה החתול שלה. תשאלי את השאלה, מה ההסתברות של כל מצב? 50-50. אבל זה לא בגלל זה שאני עצלן ולא יודע משהו, אלא זה מובנה. אני בו זמנית הכל.
בתודעה שלי קובע
בעצם. אני לא בתודעה,
אני במדידה. אני לא עוסק בתורת הנפש, אני פיזיקלי.
אם אתה אליקטרון, אתה
בו זמנית
אותו...
אני בכל מקום.
בכל מקום?
מה, לא ידעת שעכשיו אני באוסטרליה?
אבל השאלה אם זה רק לאלקטרון או שזה קיים גם...
גם לפוטונים, זה נכון. וכל חלקיק בדיד. אני לא מדבר על האדם. אמרתי, פתאום באמצע נכנס משהו חדש שמשנה לנו את כל המציאות. היא הופכת להיות דטרמיניסטית.
שאני
לכתחילה
היא לא
דטרמיניסטית,
ואחר כך אני מתחילה להיות.
השאלה אם אני אגיד שמלכתחילה היא לא דטרמיניסטית, היא אקראית או לא. על זה מתנהל ויכוח, מעבר לוויכוח בין אסכולת קופנהגן ואיינשטיין בצד השני, על זה מתנהל ויכוח כבר בערך 40 שנה. סביב תופעה שהיא המהפכה האמיתית. הרי ידוע שכדי להעביר אינפורמציה ממקום למקום, כן? צריך אמצעי כלשהו, או גל כלשהו, זה הכל אלקטרומגנטי, זה משנה, וזה לוקח זמן, נכון? האור שאנחנו קולטים היום מהשמש, זה אור שנוצר בשמש לפני 8 דקות. זאת אומרת, לקח 8 דקות לאור להגיע מהשמש. זה יכול להרגיע אותנו, אנחנו נחיה 8 דקות יותר מהשמש. עד שהאינפורמציה תגיע אלינו, זה ייקח 8 דקות, השמש הפסיקה לעבוד. זה נותן לנו הרבה זמן לתכנן את הצעדים הבאים, כן? בסדר, זה לוקח זמן, בסדר? אוקיי? טוב, עכשיו... נגיד שיש לי כאן חלקיק, פוטון, חלקיק של אור, שנמצא במצב מסוים. זה המצב הקוונטי שלו. בסדר? ואני יודע אותו... בסדר? ועכשיו, נשאלת השאלה, האם יכול להיות שיש תופעה כזאת, ששני פוטונים, אני נמצאים במחד כזה שאין מספיק זמן להעביר אינפורמציה מאחד לשני למערכת שלי, הם מרוחקים מספיק, כן?
שאם אני משפיע על החלקיק הראשון ומשנה אחד מהנתונים שלו, כן? אוטומטית
ישתנה בצד
השני.
באותו זמן.
מדע בדיוני לחלוטין. נכון? זה בלתי אפשרי. כי המרחק לא מאפשר. עד כאן אנחנו מסכימים? כן? יפה. הוכח שזה אפשר.
מה יותר בהיר?
אלבי! הוכח שזה אפשרי. ולא רק שהוכח פעם אחת. מעשה של יום יום בכל מעבדה היום. וכבר התחילו לפתח טכנולוגיות סביב הדבר הזה. זה נקרא באנגלית Quantum Intrication. שני דברים שלא קשורים ולא יכולים להיות קשורים מבחינת האפשרות של העברת אינפורמציה, מתבררים כקשורים. איך? זה דורש קצת מבואים. שום זוזה, שום כלום בזה. זה המהפכה האמיתית. זה תחילת שנות ה... סוף שנות...
אלמנטים משפיעים זה על זה. המאה ה-22 כבר.
לא מאה-22. אבל זה מבוסס על הוכחה מתמטית, המשוואות האי שוויוניות של בל, זה תחילת שנות ה-60, זה מה שאגב סגר את הוויכוח הקודם, קופנהגן ואיינשטיין, אבל זה פתח כאן תיבת פנדורה, כי מעבר למה שמשתמע מהמשוואות האי שוויוניות שלו, באו אנשים ואמרו בו, אנחנו נקים...
כל
החדשת. לא, ניסוי, כדי לוודא שנכון או לא נכון, מה לעשות. זה המצב היום. אמרתי, הנה פוטון במצב אחד, שלא קשור, הפוטון השני הופך להיות.
השאלה, אני שם שואלת שאלה אולי של
הילדות,
זה בדיוק
ההשלכה
של הקשר בין האדם לאלוקות.
אני לא יודע, אני לא עוסק בפרשנות. עוסק בתיאור העובדות, כדי שנדע. כדי שנדע קודם כל איפה אנחנו נמצאים היום.
אבל יש לי את ההשלכה.
אני אשוב.
בסדר, אני כ...
צריך להבין. אגב, מי שעשה את הניסוי הראשון טרם קיבל פרס נובל, אני לא יודע למה. בסדר? מגיע לו בהכרח, בהחלט לקבל את זה, אבל יש כבר מכשירים שמתחילים להיבנות בנושא, למשל, של קריפטוגרפיה קוונטית. סביב הרעיונות האלה, והמחשב העתידי כולו יהיה מבוסס על הרעיון הזה. זאת אומרת, זה לא דבר שמדע בדיוני הוא נחמד ואפשר לכתוב כל מיני רומנים ולהסביר כל מיני תופעות פרה-פסיכולוגיות או אני לא יודע מה, זה שייך לשטויות. בחינת עובדות של מה המציאות? וכל זה נעלם לנו ברמה המקרוסקופית.
ברמה המקרוסקופית. מה שחזל אמרו, ברגע שאדם עושה טוב, קורה משהו בעולם. ברגע שאדם עושה
רע, קורה
משהו בעולם.
איך את רואה את...
זה מוכיח את מה שחזל אמרו לפני הרבה.
איך את רואה את הקשר הזה? זה קיצור דרך לא קוונטי יותר. מה זה מוכיח? את מדברת...
החלטה של האדם גורמים משהו בעולם.
בסדר, זה אמירה אמונית.
אני מבין
למה אני שואל את השאלה הזאת? כי יש כאן סכנה.
שאני אעבור ועדים, מכיוון שהמדע מגלה יותר ויותר דברים, זה לא מובן במגלה, אלא מוכיח, בונה לנו תמונה מסוימת של המציאות. כן? ובתמונה הזאת יותר ויותר דברים יכולים להיות מוסברים.
מה נשאר ממושג האלוקות אצל הרבה אנשים? זה מושג שהולך וקטן.
לכן לא אומר, צריך לדון בסדר.
יש פה כך הרבה לגלות,
אז אנחנו נשב
נחכה
שיגלו. בסדר, אבל זה אומר שהאלוקים, שהוא אינסופי, הפך להיות סופי, והסופיות שלו, זה כמו כביסה לא מוצלחת, מתקבצת, מה נשאר? זה מידת, היא הידיעה שלי?
למה
האלוקות
בנויה על הבורות שלי?
אצל הרבה אנשים זה ככה זה נתפס, מתברר. כאשר שואלים את האנשים, מי זה אותו אלוקה שאתם מאמינים בו? אז מה הם אומרים? טוב, יש כל מיני תופעות בלתי מוסברות. והוא בעל כל הכוחות כולם. אז, והנחה שאני לא יודע מאיפה שולפים את ההנחה הזאת, כן, זה יישאר ככה לזה. בסדר, אז סליחה, אבל תרגום.
אבל אתה לא יותר מבין את הכוחות, אז זה מבין את האלוקות. אז זה מרומם את האלוקות.
איזה אלוקות?
האלוקית שאנחנו מאמינים בה.
אה, זאת השאלה הגדולה.
אבל מישהו אחר מאמין שאתה בא
אלוקות. וזה בדיוק כאן מה שמסתתר מאחורי הוויכוח הזה בסעיפים האלה, וחשוב להבין את הדבר הזה. זה אמנם הכל במונחים של ימי הביניים, אבל 800 שנה עברו מאז, וכדאי לרענן את הדבר הזה ולשאול באמת את השאלה הזאת. כאן הוא בא ואומר מה? יכול להיות שיש דבר כזה פילוסופיה דתית. בסדר? זה מה שהיה באוויר בימי הביניים. זה לא אריסטו כאריסטו, כי הוא לא היה דתי במובן של ימין באיזושהי התגלות או בריאה וכו'. אלא אותו אריסטו נוסח ימי הביניים, כן? שהוא פילוסוף דתי. במה מאמין הפילוסוף הדתי? לא, אני לא יודע במה. מה שאני יכול להגיד, שהוא בונה לעצמו, מצייר לעצמו ציור מסוים של המציאות. ואומר, יש מישהו שהוא אחראי על המציאות הזאת. זה כל מה שהוא יכול לעשות. שאל שאלה, במקרה מסוים אמר, טוב, בידי האדם התשובה לשאלה הזאת, במקרה אחר, אין תשובה לאדם לשאלה הזאת, אצל הלאה. טוב, 800 שנה אחרי זה, מה מתברר במאזן הזה? חלק ניכר מהדברים שהיו אצל הלאה, אצל האדם. אז הקטנת את ה... ואפשר להבין מאיפה זה בא, וזה הטענה של הרבה אנשים, הוגים חילוניים, כלפי הדתיים, זה למעשה מה שאתם אומרים. נכון, האי ודאות שלכם זה האלוהים שלכם. מה אומר ריאל? אצלנו המצב שונה לחלוטין, כי חווינו את ההתגלות.
האדם גילה דברים קיימים, הוא פשוט גילה אותם.
אז מה? אני אשאל אותך שאלה. רעם, זה דבר טבעי? כן? לא יודע, את עושה ככה, אני לא יודע. זה דבר טבעי או לא? זה דבר טבעי? אפשר להסביר את התופעה הפיזיקלית הזאת היום?
אולי כן.
לא אולי, אפשר. כן? אפשר אפילו להגיד ולשרזר ובמעבדה לגרום לתופעה הזאת, כן? בסדר? טוב. יש הנחיה של חייל, של חייל, של חז"ל, לברך? אז מה המשמעות של הברכה הזאת?
כבר שעכשיו צריך לשאול את השאלה? האם את היית שואלת מישהו בימי הביניים, או אפילו לפני זה?
האם הוא הייתה נותנת אותה תשובה?
זה היה מובן מאליו.
מה היה מובן מאליו? זה תופעה אל-טבעית, היו אומרים. כי לא הביא, כי זה לא היה חלק מאוסף החוקים של הטבע לפי התפיסה של ימי הביניים. יש לזה השלכות גם לגבי הניסים וכו', הרבה הרבה דברים. אתם אומרים שזה היה נס כי לא ידעו בזה, אבל עכשיו היום אפשר להסביר, לא? קריאת ים צוף זה תוצאה של התפרצות הר געש בים בים האגאי, ואז זה גרם לצונמי, ובגלל הרוח שהייתה באותו זמן, אז זה גרם לזה, ומשה ידע יותר טוב מכולם לנצל את המצב הזה. הנה, הסבר טבעי לחלוטין.
הרמב״ם מתייחס לדברים האלה.
מה?
הרמב״ם.
בוודאי, בוודאי.
הוא מדבר על הזמן.
ברור, אז זה, אז... לא, לא, אצל הרמב״ם זה אפילו אחר. הרמב״ם בא וטוען שמה זה נס? זה לא, זה אמנם משהו שיוצא מסדר הטבע, הטבעי, אבל נקבע מראש על ידי הבורא כאשר ברא את העולם.
הטיימינג.
בסדר. זה ההגדרה של הנס אצל הרמב״ם.
זאת אומרת, תופעת טבע, בזמן.
זו ההגדרה שלו. לא. אז כל המפרשים של הרמב״ם חולקים עליו, ומי שעושה ממנו קציצות, זה המהר"ל. שדוחה לחלוטין את ההבנה הזאת. בסדר. אבל מה לעשות? צריך לעיין גם בהקדמה השנייה של גבורות השם של המהר"ל, ששם הוא מוכיח שאי אפשר להגיד את הדברים האלה. זה לא דבר שהדת סובל. למה? כי עברו 300 שנה בין הרמב״ם ובין המהר"ל. והמהר"ל הוא תחילת הרנסנס. זו תקופה תרבותית אחרת לחלוטין. יש כבר התקדמות מדעית מסוימת, ומתחילים להבין דברים מסוימים.
בעצם מה שאמרת הריאל, שהוא בעצם מנתק את השאלה
מהמישור
המדעי, בעצם מישור
חווייתי. וזה הגדולה של הריאל, הוא תפס את זה, שאם אני הולך אר ורק בכיוון, בתלם של המדע או מה שמסביב, אני נכנס עם הראש בקיר. כי אני אף פעם, אלא אם כן אני אגיד בסופו של דבר, טוב, באמת האלוקים שאני מאמין בו זה ה... מה שנשאר, האפסילון שנשאר לי מכל מה שהיה אינסופי בהתחלה. והוא בא ואומר, אצלנו, אצל עם ישראל, הסיפור שונה לחלוטין. אנחנו מקבלים את כל מה שהמדע אומר. אם זה אריסטו, זה אריסטו, אם זה ניוטון, זה ניוטון, אם זה איינשטיין, זה איינשטיין, אין לנו שום ויכוח עם המדע כאן. כי מבחינתנו זה תיאור העובדות, וזה תלוי זמן. זה תלוי זמן. אנחנו באים מנקודה אחרת לחלוטין, עם חוויה שאף אחד לא חווה. זה ההתגלות.
זה גם מתאים למה שנאמר קודם, שאנחנו בעצם כותבים כל פעם.
זה ברור, אבל כדי להגיד את זה, אני קודם כל צריך להסביר למה למעשה, כאשר כל פעם שבאים ואומרים תורה ומדע. לא. אבל החיבור הוא צריך להסביר אותו. צריך להסביר אותו. יש המישור של התורה ויש את המישור של המדע. כי אחרת, אומר אריאל כאן, וזה קשה להרבה אנשים להבין את זה, אתה נכנס בסופו של דבר עם הראש בקיר. זה ייקח את הזמן שזה ייקח, אבל זה מה שיקרה.
הם לא לומדים.
מי?
התורה והמדע לא לומדים.
טוב.
מה יותר מהיר, אור או מחשבה?
מה?
מה יותר מהיר, אור או מחשבה?
מה זה מחשבה? מהירות של מחשבה.